נשמע במסכת מגילה, דף יותר מ"ד, מגילה נקראת בי"ד, בי"ב, בי"ג, בי"ד, בט"ו, לא פחות ולא יותר, כיצד אחים המוקפים חומה עם מות ישוע בנו קוראים בט"ו, כפרים העירות עולות קוראים בי"ד, אלא שהכפרים מקדימים לימות הכניסה. זאת אומרת, במגילת אסתר כתוב שפורים מתחלק לשני ימים י"ד וט"ו. הערים הפרזים היושבים בעלי הפרזות עושים בי"ד ושושן הבירה עושים בט"ו. ומבואר בגמרא במסכת מגילה, במשנה, בגמרא, שלא רק שושן הבירה עושים בט"ו, אלא כל הכרכים המקופים חומה מאוד יהושע בן נון עושים בט"ו. מה הסיבה של החלוקה לימים? המפורש במגילה שבי"ג נלחמו בכל המקומות ובי"ד נחו, אז עשו את יום המנוחה, את היום יום שאחרי יום המלחמה ליום ששון ושמחה. ואילו בשושן הבירה גם בי"ד המשיכו להילחם, כמו שאסתר ביקשה לאחשוורוש, ואז המנוחה הייתה רק בט"ו, אז עושים את זה בט"ו. וחכמים הוסיפו שגם בערים המוקפים, זאת אומרת, לא, זה לא תוספת חכמים לכוונת המגילה, דרשו איפה שדרשו, שכוונת המגילה, שגם בשאר מקומות כרכים המוקפים חומה מאוד יהושע בן נון, קוראים בט"ו. יש לנו עוד הלכה בגמרא במסכת מגילה כ"ב עמוד ב', שגם מקום שהוא לא בכלל כרכים המוקפים חומה מאוד יהושע בן נון, גם כן אם הוא סמוך ונראה למקומות המוקפים, אז גם כן קוראים בט"ו. בפרטי הדינים יש כמה שיטות, אבל איך שמבואר במשנה ברורה ושאר הציון, השיטה העיקרית בדבר היא כך, שאם זה סמוך תוך מיל, זאת אומרת שהמרחק בין הכפר לבין העיר המוקפת חומה הוא פחות ממיל, אז גם הכפר, אף על פי שהוא לא מוקף חומה מאוד יהושע בן נון, זה כיוון שהוא סמוך לכרך המוקף, גם כן עושים את פורים רק בט"ו. ואם הוא נראה אף על פי שאינו סמוך, ונראה זה אפילו שהוא רחוק יותר ממיל, אבל בזה יש מצריכים שהוא נחשב בענייני העיר, בענייני העירייה, ניסים וכיוצא בזה, יחד עם העיר. אז כרכים במקופת חומה מאוד יהושע בן נון קוראים בט"ו, גם הכפרים הסמוכים להם במרחק פחות ממיל, וגם נראה אף על פי שאינו סמוך, אבל זה שומרים בתנאי שהוא נחשב עם העיר לענייני המיסים וכיוצא בזה. יש שיטות שמצריכים, שגם בנראה שיהיה מרחק פחות ממיל, ואז בסמוך צריך מרחק יותר קטן, אבל אנחנו לפי השיטה העיקרית. עוד יש בגמרא שחזקיה היה קורא בטבריה גם בי"ד וגם בט"ו. למה? כיוון שיש ספק על טבריה אם היא מוקפת חומה מאוד יהושע בן נון, דהיינו, מובהר בגמרא, זה ודאי שבפועל היא מוקפת חומה מאוד יהושע בן נון. אבל השאלה, צד אחד במקום חומה יש ים, האם הים נחשב חומה או לא, זה ספק. אז מהספק הוא היה קורא בי"ד בט"ו. אומרים זה הרמב״ם ועוד ראשונים, שכל עיר שיש עליה ספק אם היא הייתה מוקפת חומה מאוד יהושע בן נון, צריך לקרוא גם בי"ד וגם בט"ו. ומוסיף הרמב״ם שמברכים רק בי"ד ולא בט"ו. אבל מובא בטור בבית יוסף שהגאונים חולקים על זה. הגאונים סוברים שעיר שיש ספק אם מוקפת חומה מאוד יהושע בן נון, קוראים רק בי"ד, עושים את הפורים רק בי"ד ולא בט"ו. להלכה, השולחן ערוך פה זה כמו הרמב"ם, שערים המסופקות עושים גם בי"ד וגם בט"ו, י"ד בברכה וט"ו בלי ברכה, והמשנה ברורה בשער הציון אומר שבהגר"א נראה שהוא נוקט יותר לעיקר כשיטת הגאונים שעושים רק בי"ד. לשיטת הסוברים שבערים המסופקות עושים גם בי"ד וגם בט"ו, ואתה מגיע לרב מצוות הפרש פחד שזה לא רק על מקרא מגילה, אלא גם לשאר מצוות היום. יש לי משלוח מנות, מתנות לגיונים, סעודת פורים, אבל דעת הפריחדת וסימן תפרס עדיקי, שגם הרמב״ם שהחליר יותר מהגיונים לעשות יומיים בספקות, זה רק לגבי מקרא מגילה, אבל לגבי שאר הדברים, אז זה רק בי"ד. יש דיון בפוסקים שיש בו נפקא מינה גדולה מאוד היום בארץ ישראל, בהרבה מקומות. אנחנו מה אמרנו? שכפרים כבר לא הבאנו מהמשנה והגמרא, כרכים המקופים חומה מאוד יהושע בן נון קוראים בט"ו. הכפרים הסמוכים ונראים להם גם כן בט"ו. הרי הספק, אז נדע, הביאור הלכה בסימן תרפ"ח כך פוסק בהלכה. ויש בדבר הזה נפקא מינה עצומה היום למעשה. יפו, כפי המנהג, נוהגים בעיר המסופקת. אני לא יודע אם כל תושבי יפו יודעים את זה, אבל מי שהתלמידי חכמים שבקיאים יודעים שביפו נוהגים כערי הספק. יש בספר בלוח של ארץ ישראל של רבי חיים דוקצ'ינסקי זצ"ל רשימה של הערים שהמנהג הישן, כבר מהדורות שלפנינו, להחמיר בהם בארץ ישראל כערי הספק. יש שם רשימה של כמה ערים, אחת מהן זה יפו. כך כמדומן שהוא מביא, כך מקובל שיפו זה מהערים הספקות. עכשיו כל מי שיודע היום, יש גוש ערים שמחובר ליפו, בני ברק, תל אביב, גבעתיים, רמת גן, אני לא בקיא, אולי לא הכל אני מדייק, אבל באופן כללי יש שם גוש גדול של ערים שמחובר ליפו. אז החזון איש באמת לשיטתו הוראה, שבבני ברק צריך לעשות גם ביהודה וגם בתתווה, וכך נוהגים, אני גרתי כמה שנים בבני ברק, בהרבה בתי כנסיות נוהגים שמה שבאמנם את עיקר הפורים עושים ביהודה, אבל בליל תתווה אחרי ערבית קוראים את המגילה שוב פעם, ביום תתווה אחרי שחרית קוראים את המגילה שוב פעם. אבל לא כולם נוהגים כך, יש שסומכים על המשנה ברורה בברכי יוסף, כי כמו שאמרנו יש בזה מחלוקת אחרונים, מחלוקת פאת השולחן והחזון הסוברים שמחפרים את שני ההלכות האלו יחד, את הדין של סמוך ונראה, עם הדין שהערים המסופקות צריך שני ימים, ואילו הברכי יוסף בזמן תפרש פחת ועבור הלכה סוברים שלא מחברים את שני ההלכות האלו. עכשיו נעבור בלי נדר לנושא אחר בדברים האלו, אחרי זה נראה בלי נדר אם נספיק שהדברים מתחברים. זה רק במקום שזה במרחק מיל ביותר, במרחק של יותר ממיל, שנראה אף על פי שאינו סמוך, אז זה אומר המשנה ברורה שצריך מעורב בעניין המיסים. אבל כשאין מרחק של מיל ביניהם, עד כמה שידוע לי, אני לא בדקתי את היכולת שדברים משתנים שם, עשו את כביש, יש טוענים שאחרי שעשו את כביש נתיבי איילון, הוא כל כך רחב, ועשו שם בניינים, אז שהשתנו דברים. אבל למעשה בפועל לא שינו את המנהג בבני ברק, הם משתואגים לפי החזון איש עושים יומיים. בזמן החזון איש לא היה שם מרחק של מיל. אני חושב שגם עם נתיבי איילון יש מצדדים אחרים, אני מתחבר איך שזה עובר, איך שזה שם, אני לא בדקתי, אבל בכללות תל אביב ודאי שמחוברת עם יפו בלי מרחק, אני חושב. עכשיו, אמרנו, הפרזים עושים בי"ד, המוקפים עושים בט"ו. מה הדין? מה הדין אם פרוז בדיעבד קיים בט"ו? או מוקף שבדיעבד קיים בי"ד, יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה. אז יש על זה ירושלמי. בירושלמי במגילה פרק ב' דף כ' עמוד א' מבואר כך. מוקף שעשה בי"ד בדיעבד יצא ידי חובה. דהיינו אחד גר בירושלים שזה עיר מוקפת וקיים בי"ד בדיעבד יצא ידי חובה. ואילו לאידך גיסא פרוז שקיים פה בית כל זה נקרא עיר פרוזה ומוקפת, איך נוהגים כאן? אז אם אחד בטעות במקום בי"ד, פספס בי"ד, נרדם, שתה הרבה יין בליל י"ד, התעורר אחרי מוצאי י"ד, רוצה לקיים בט"ו, לא יכול. פרוז שקרה בט"ו, אפילו בדיעבד לא יצא ידי חובה. מה הסברה לחלק בין זה לזה? אז דבר בפוסקים שי"ד זה זמן קריאה של רוב העולם. רוב העולם זה לא מוקף חומה מאות יהושע בן נון. אז כיוון שרוב העולם הזה יום העיקרי, אז בזה לכן בדיעבד מוקף שקרה בי"ד יצא, אבל פרוז שקרה בט"ו, אפילו בדיעבד לא יצא. החלק הזה שמוקף שקרה בי"ד יצא, נמצא בירושלמי בעוד כמה מקומות, בפרק ראשון בשתי מקומות ובמסכת שקלים. אומר הירושלמי, מה הדין במקרה כזה? יש לנו הרי דין שאפשר להוציא ידי חובה במצוות. אחד תוקע בשופר, מוציא את כל השומעים ידי חובה. אחד קורא במגילה, מוציא את כל השומעים ידי חובה. אבל יש תנאי בזה שצריך דווקא מישהו שהוא בר חיובה. דהיינו, דבר ראשון, חירש יותר וקטן שפטורים ממצוות לא יכולים להוציא ידי חובה. אבל גם אדם שהוא גדול, חירש יותר וקטן, אם לא בגדר ברדת, גם להרבה הלכות, לקניינים, לעוד דברים. אבל גם אדם, לדוגמה, אחד כהן שלא יודע את הברכה של מרחיב אשר תשען קדושתו של אהרון צבן ומערכת אבו ישראל ואהבה, ירצה שישראל יוציא אותו ידי חובה בברכה הזאת לפי מלכת כהנים, אי אפשר. כי כיוון שהישראל לא מחויב בדבר, הוא לא יכול להוציא ידי חובה. יש כלל, כל שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא ידי חובה. אבל בדבר שאדם כן חייב, יש לנו הלכה בגמרא בראש השנה דף כ, שאפילו יצא מוציא, דהיינו. אחד כבר דקה בשופר, אז הוא יצא ידי חובה, עכשיו הוא רוצה להוציא מישהו אחר,
אני יכול להגיד, רגע, אז הוא לא מחויב בדבר, כיוון שהוא כבר יצא, לא. כיוון שהוא בעצם מחויב, אף על פי שהוא כבר יצא ידי חובה, אז הוא יכול להוציא ידי חובה. אז זה הכלל, מי שאינו מחויב בדבר בכלל, לא יכול להוציא ידי חובה. מי שמחויב אלא שהוא כבר יצא ידי חובה, הוא יכול להוציא ידי חובה. אומר הירושלמי במגילה בדווקא, מה הדין? פה קוראים בי"ד, אולי נגיד קודם, פה קוראים בי"ד, עכשיו אחד קיים פה בי"ד, נשאר פה, האמת, אולי נקדים עוד הקדמה כדי שלא ניתן בהלכות. יש בגמרא בדף י"ט עמוד א', מבואר שמה, שלעניין פורים פרוז בין יומו נקרא פרוז, ומוקף בין יומו נקרא מוקף, דהיינו. לגבי יום טוב שני של גלויות, אם אחד גר באמריקה, והוא בא לאירופה, באירופה, בא לפה רק של כמה שבועות, אז בפסח הוא יצטרך לעשות יום טוב שני, גם ביום טוב הראשון למחרת וגם ביום טוב האחרון למחרת. אף על פי שעכשיו הוא בארץ ישראל, ובארץ ישראל לא עושים יום טוב שני, בכל מקום נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם, הוא נוהג יום טוב שני, שגם יודע את החכם צבי, לא כך, דעת החכם צבי שלא, שאין, זה לא עניין של חומרי מקום. אם יש איזו שאלה בהלכות חלב לדוגמה, יש מקום שמחמירים, מקום שמקילים, אז אדם שהלך ממקום למקום והוא לא עקר את דירתו, אז נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם. אבל ביום טוב שני של גלויות אומר חכם צבי, הרי הסיבה שיש הבדל בין ארץ ישראל ובין חוץ לארץ, ולא שחוץ לארץ החליטו להיות יותר צדיקים, יותר מחמירים מבארץ ישראל, אלא שהיו מקדשים על פי הראייה, ובארץ ישראל השלוחים היו מגיעים לפני פסח, ולחוץ לארץ לא היו מגיעים, אז בחוץ לארץ לא ידעו מתי אחד, ובארץ ידעו. אז אומר, אז אם אחד בא מחוץ לארץ לארץ, אז אין לו ספק, אז למה שהוא יעשה יום טוב שני? אז כך דעת החכם צבי, שבארץ ישראל, מי שבא מחוץ לארץ לארץ, אפילו לשבוע אחד, לשבועיים, לא מקיים יום טוב שני של גלויות. אבל דעת רוב הפוסקים לא כך. היו גדולי הוראה, רב שמעון סלנצה צד בירושלים, היה מצרף לחומרה הרבה את דעת החכם צבי. אבל למעשה, עיקר הלכה זה לא כמו. יש חוששים לדעתו, שמי שבאמת מחוץ לארץ, נמצא בארץ, לחומרה יניח תפילין. ביום טוב שני של יום ראשון זה לא נוגע כתב בחול המועד, אבל ביום טוב זה האחרון, אז יש מחמירים שיניח תפילין לחוש לדעת החכם צבי. בלי ברכה כמובן. אבל כל פנים, עיקר ההלכה נוקטים, ההלכה נוקטו החכם צבי, אלא שצריך יום טוב שני. אבל עניין פרוז ומוקף זה לא כך. הגמרא בדף י"ט עמוד א' המשנה והגמרא השתלפותא שפרוז בין יומו נקרא פרוז ומוקף בין יומו נקרא מוקף. ניקח דוגמה קיצונית. אחד בי"ג בצהריים, השנה י"ג זה שבת, אני אומר שהרגילה שי"ג זה לא בשבת, אחד בי"ג בצהריים יצא מכאן והגיע בי"ג בצהריים אחרי צהריים לירושלים, והוא יוצא משם במוצאי תתווה וחוזר לכאן, אז הוא נוהג רק תתווה, י"ד הוא לא נוהג, תתווה הוא נוהג. למה? מוקף ביומו נקרא מוקף, אגב שהוא פחות משבוע, ימים אחדים, אין לו דין של פרוז, רק דין של מוקף. עולה עם הכניסה, אחד שנסע מירושלים בי"ג אחרי צהריים בא לפה, ונשאר פה עד מוצאי תתווה, הוא נוהג רק בי"ד ולא בתתווה. זה הלכות מוסכמות. כמובן שיש מקרים יותר מורכבים, אם הוא יוצא באמצע, יוצא פה י"ד, שם תתווה, באמצע היום, באמצע הלילה, כל מיני מקרים. אז מי שרוצה לראות, יש במשנה ברורה בסימן תרפ"ח, אריכות גם בחזון איש באור החיים, בעוד פוסקים. זה אחת הסוגיות שיש בהם הכי הרבה שיטות והכי הרבה חילוקים. עד כדי כך שהמשנה ברורה בביאור הלכה כמדומני, בסימן תרפ"ח, כשהוא מגיע להלכה הזאת, הוא כותב שהוא מבקש לקורא שלא יסמוך עליו לעניין הלכה למעשה. כמדומני זה המקום אולי היחידי בכל המשנה ברורה, או מהיחידים על כל פנים, שהמשנה ברורה אומר, הוא כתב ספר הלכה שיסמכו עליו למעשה, הוא כותב שפה הוא מבקש לא לסמוך עליו למעשה, הוא מפחד שמא מרוב השיטות והחילוקים, אולי הוא לא דייק, הוא לא סרה, הוא לא הביא את כל השיטות, כך אומר. מי שרוצה יעיין בזה, זה נושא ארוך, אין לנו עכשיו את הזמן להיכנס בזה. אבל כל פנים, עד כמה שהוא כל הזמן של הפורים, או פה או שם, הולכים לפי איפה הוא נמצא, לא לפי המקום העיקרי שהוא כל ימות השנה גר. פרוז בין יומו נקרא פרוז, מוקף בין יומו נקרא מוקף. עכשיו, פרטים אחדים בלי נדר, בכל מקום נביא מזה. כתוב בירושלמי, במסכת מגילה שם בדף כף, דין כזה. אם אחד היה גר פה בבית כל, בי"ד קיים בליל י"ד, היינו באים של להוציא ידי חובה, כן. אז אמרנו, אחד היה פה, קיים בליל י"ד, וגם ביום י"ד נשאר פה ליל ט"ו, יום ט"ו בעשר בבוקר יצא מפה לירושלים, לימים אחדים, לא עבר דירה. לכל הדעות, לכל השיטות, הוא לא מתחייב בירושלים. כיוון שהוא פה היה כל הי"ד וקיים, גם ליל ט"ו, גם יום ט"ו בבוקר היה פה, רק יום ט"ו אחרי שכבר העיר המזרח, אז הוא יצא מפה לירושלים, והוא עתיד גם לחזור. לכל השיטות, לכל הדעות, הוא פטור בירושלים לגמרי. עכשיו הוא מגיע שם לבית הכנסת בירושלים, אין להם בעל קורא, והוא יודע לקרוא, הוא רוצה להוציא את הלמדי חובה, אומר הירושלמי, הוא לא יכול, למה? כל שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים לידי חובה. אבל יש בזה שחידוש גדול, למה? כי הרי בעצם הוא כן מחויב בחיוב של פורים. אלא שבפרטי החיוב יש הבדל בינו. הוא פרוס, אז מקיים ביהודה, לידה מוקפים מקיים את הדבר. אז אם עלי דברי הירושלמי, היינו יכולים להסתפק עוד דבר, לחשוב, אולי כן יכול להוציא ידי חובה, כי הוא כן חייב בעיקר המצווה. רק בפרטים יש הבדל בינו לבינו. הירושלמי מחדש לנו, לא ככה, זה חידוש גדול. ואחרונים דנו מזה לכמה מקרים אחרים. לדוגמה, יש בספירת העומר מחלוקת ידועה, יש מצווה 49 יום לספור, מה דין אם אחד, חס וחלילה שכח לספור יום אחד. האם שאר הימים חייב לספור או לא? יש ראשונים שסוברים שהוא חייב לספור, כל יום זה מצווה בפני עצמה. כמו שבתפילין, אחד יש לו תפילין של יד, אין תפילין של ראש, מפרש במשנה, בגמרא תפילין של יד, נכון, שתפילין של יד לא מעכב תפילין של ראש, תפילין של ראש לא מעכב תפילין של יד. אבל יש ראשונים שסוברים, לא, זה כן מעכב. כל יום זה קשור לימים האחרים, כמו בתפילין עצמה. אם אחד יש לו רק חלק מהפרשיות, זאת אומרת, בכל תפילין, בתפילין של ראש יש ארבע פרשיות, כי יש להקבי אחד שמה והם שמה אותו, התפילין של יד, אם יש לו תפילין רק שתי פרשיות במקום ארבע, זה מעכב. ארבע פרשיות בתפילין, מעכבים זה אותו, אפילו עוד אחת, חלק מאות אחת, מעכב את הכל. אז נחלקו הראשונים לגבי 49 יום של ספירת העומר, למה לדמות את זה? האם לתפילין של יד ותפילין של ראש שלא מעכבים זה את זה? או לארבע פרשיות של תפילין שמעכבים זה את זה? להלכה פוסק השולחן ערוך, שאם אדם דילג יום אחד, אז שאר הימים יספור בלי ברכה, דהיינו. מספק יספור לחוש לשיטות שכל יום מצווה בפני עצמה, אבל לא יברך לחוש לשיטות שהימים מעכבים זה את זה. אנחנו נבואה בשולחן ערוך בסימן תפפיתת. עכשיו, לפעמים יקורא מזה אין נעימות, דהיינו, יש אחד שהוא חזן קבוע, דוגמה הוא חיוב, או שהוא סתם חזן קבוע, ועכשיו הוא שכח באיזה יום אחד, עכשיו כל יום הוא צריך להגיד למישהו אחר לברך, זה לא נעים לו, כולם ידעו שהוא שכח. או אם זה הרב של הקהילה, לפעמים זה לא נעים, לפעמים יש בעלי בתים שהמארצות, לפעמים זה יכול להיות ביניהם גם חילול השם, שהרב, מה הרב שכח, הרב זה, על כל פנים, אז יש מהאחרונים שכתבו את צה, מה הוא יעשה? הוא יגיד לאחד המתפללים שלא שכח, אתה כל יום בספירת עומר, אל תברך, וכשהוא יברך, הוא יוציא אותו ידי חובה, אז הברכה לא לבטלה, זה לצורך אותו אדם. אז יש פוסקים שכתבו שבאמת אפשר כך לעשות, אבל יש פוסקים שכתבו שלא. למה? זה נקרא כל שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא ידי חובה, הוא הרי לא חייב. יש סוגרים שנקרא חייב, הוא הרי חייב בספירת עומר, כמו כולם, אלא שיש פה בעיה שהוא שכח יום אחד, אז לכן הוא פטור. זה לא נקרא שהוא פטור, הוא חייב, רק יש לו בעיה פרטית שהוא פטור, זה כמו אחד שיצא ידי חובה, שכבר לא חייב עכשיו, אבל הוא בעיקר חייב כאן. אז יש שהביאו לזה מהירושלמי, שרואים פה בירושלמי שהגדר של אינו מחויב לא צריך אינו מחויב לגמרי, אפילו שיש לו פרטים אחרים בחיוב, זה כבר נקרא אינו מחויב. כמובן שיש מקום לחלק בין העניינים, אבל השורש של הבעיה זה מכוח דברי הירושלמי האלו. לא דוגמה יש לזה, היה יהודי צדיק שהיה תורח כל ערב שבת ללכת, נוסע לבית חולים שהדסה אל קרם, ונשאר שם עד ליל שבת, נוסע בליל שבת קידוש לחולים, אחרי זה חוזר רגלי, כי אסור לנסוע בשבת, היה חוזר רגלי הביתה.
על כל מדהים, אז כן, אז נחזור. אמרנו, הבאנו מהמשנה והגמרא, זה ראש המובן שלנו, שכרכים הכופרים נורא בלשם עמוד בית אתוו, סמוך ונראה גם כן בית אתוו, והערים המסופקות להלכה בשולחן עוד נפסק, שגם נדלת וגם תתוו. מה הדין עכשיו? כפרים או שערים שסמוך ונראה לערים המסופקות. אם יש כפרים או ערים שסמוך ונראה לערים המסופקות, אז בכלל לפי זה צריך שאנחנו מחברים. ובמועדים הבסיסי, זה כרכים המקופים תחומה באותו של אבימון קוראים בדתבב. עוד שני הלכות מחודשות יש, האחת שסמוך ונראה גם כן בדתבב, זה הלכה אחת. הלכה שנייה ש... ההלכה אחת שסמוך ונראה גם כן בתתוו, הלכה שנייה שספקות י"ד בתתוו. אז אם אנחנו מחברים את שני ההלכות הנוספות על זה לזה יוצא חידוש, שאם יש כאן עיר מסופקת ויש עיר סמוכה לה, אז גם כן, גם בעיר הסמוכה לה, צריכים לעשות י"ד בט"ו, כי אנחנו מחברים את הדין של הגמרא בדווקא אל עמוד ב' שסמוך ונראה, צריך לעשות בט"ו. אם הדין של הגמרא שחזקי היה קורא לי"ד בט"ו בטבריה, והרמב"ם אמר מזה בכל הדברים המסופקות, אז כך צריך להיות, וכך באמת דעת הפרט השולחן והחזון איש. שערים המסופקות בארץ ושקוראים לדעת את דבר הוא עדיד המקומות הסמוך ונראה להם גם כן קוראים גם בי"ד וגם בט"ו. אבל הברכי יוסף סובר לא כך. הברכי יוסף בסימן דף השפחת אומר כשהדין הזה שערים המסופקות גם י"ד וגם בט"ו זה רק להם עצמם, אבל את הסמוך ונראה להם עד כדי כך לא יחבירו בהם. וגם
הביאור הלכה בסימן דף השפחת כך פוסק להלכה. יש בדבר הזה נפקא מינה עצומה היום למעשה. יפו, כפי המנהג, נוהגים בעיר המסופקת. אני לא יודע אם כל תושבי יפו יודעים את זה, אבל מי שהתלמידי חכמים שבקיא יודעים שביפו נוהגים כערי הספק. יש בספר בלוח של ארץ ישראל של רבי חיים מחודוקצ'ינסקי זצ"ל רשימה של הערים שהמנהג הישן כבר מהדורות שלפנינו להחמיר בהם בארץ ישראל כערי הספק. יש שם רשימה של כמה ערים, אחת מהן זה יפו. כך כמדומן שהוא מביא, על כך מקובל שיפו זה מהערים הספקות. עכשיו כל מי שיודע היום יש גוש ערים שמחובר ליפו, בני ברק, תל אביב, גבעתיים, רמת גן, אני לא בקיא אולי לא הכל אני מדייק, אבל באופן כללי יש שם גוש גדול של ערים שמחובר ליפו. אז החזון איש באמת לשיטתו הוראה שבבני ברק צריך לעשות גם בי"ד וגם בט"ו, וכך נוהגים, אני גרתי כמה שנים בבני ברק, בהרבה בתי כנסיות נוהגים שמה שבאמנם את עיקר הפורים עושים בי"ד, אבל בליל ט"ו אחרי ערבית קוראים את המגילה שוב פעם, ביום ט"ו אחרי שחרית קוראים את המגילה שוב פעם. אבל לא כולם נוהגים כך, יש שסומכים על המשנה ברורה בברכי יוסף, כי כמו שאמרנו יש בזה מחלוקת אחרונים, מחלוקת פאת השולחן והחזון איש סוברים שמחברים את שני ההלכות האלו יחד, את הדין של סמוך ונראה עם הדין שערים המסופקות צריך שני ימים, ואילו הברכי יוסף בסימן תפרש בחטא ועבור הלכה סוברים שלא מחברים את שני ההלכות האלו. עכשיו נעבור בלי נדר בנושא אחר בדברים האלו, אחרי זה נראה בלי נדר אם נספיק שהדברים מתחברים. זה רק במקום שזה במרחק מיל ביותר, במרחק של יותר ממיל שנראה אף על פי שלא סמוך, אז זה אומר המשנה ברורה שצריך מעורב בעניין המיסים. אבל כשאין מרחק של מיל ביניהם, עד כמה שידוע לי, אני לא בדקתי את היכולת שדברים משתנים שם, עשו את כביש, יש טוענים שאחרי שעשו את כביש נתיבי איילון הוא כל כך רחב ועשו שם בניינים אז שהשתנו דברים, אבל למעשה בפועל לא שינו את המנהג בבני ברק, הם משתואבים לפי החזון איש עושים יומיים, בזמן החזון איש לא היה שם מרחק של מיל. אני חושב שגם עם נתיבי איילון יש מצדדים אחרים מתחבר, זה עובר איך שזה שם, אני לא בדקתי, אבל בכללות תל אביב ודאי שמחוברת עם יפו בלי מרחק אני חושב. עכשיו, אמרנו, הפרזים עושים בי"ד, המוקפים עושים בט"ו. מה הדין? מה הדין אם פרוז בדיעבד קיים בט"ו, או מוקף שבדיעבד קיים בי"ד, יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? אז יש על זה ירושלמי. בירושלמי במגילה פרק ב' דף כ' עמוד א' מבואר כך: מוקף שעשה בי"ד בדיעבד יצא ידי חובה. דהיינו אחד גר בירושלים, שזה עיר מוקפת, וקיים בי"ד, בדיעבד יצא ידי חובה. ואילו לאידך גיסא, פרוז שקיים פה בית כלא זה נקרא עיר פרוזה ומוקפת, איך נוהגים כאן? פרוזה. אז אם אחד בטעות, במקום בי"ד, פספס בי"ד, נרדם, שתה הרבה יין בלב י"ד, התעורר אחרי מוצאי תהיה י"ד, רוצה לקיים בט"ו, לא יכול. פרוז שקרה בט"ו, אפילו בדיעבד לא יצא ידי חובה. מה הסברה לחלק בין זה לזה? הדבר בפוסקים שי"ד זה זמן קריאה של רוב העולם. רוב העולם זה לא מוקף חומה מאות יהושע בן נון. אז כיוון שרוב העולם הזה יום העיקרי, אז בזה לכן בדיעבד מוקף שקרה בי"ד יצא, אבל פרוז שקרה בט"ו, אפילו בדיעבד לא יצא. החלק הזה שמוקף שקרה בי"ד יצא, נמצא בירושלמי בעוד כמה מקומות, בפרק ראשון בשני מקומות ובמסכת שקלים. אומר הירושלמי, מה הדין במקרה כזה? יש לנו הרי דין שאפשר להוציא ידי חובה במצוות, אחד תוקע בשופר, מוציא את כל השומעים מידי חובה. אחד קורא במגילה, מוציא את כל השומעים מידי חובה. אבל יש תנאי בזה, שצריך דווקא מישהו שהוא בר חיובה. דהיינו, דבר ראשון, חירש יותר וקטן שפטורו ממצוות, לא יכולים להוציא ידי חובה. אבל גם אדם שהוא גדול, חירש יותר וקטן, לא בגדר ברדת, גם להרבה הלכות, לקניינים, לעוד דברים. אבל גם אדם, לדוגמה, אחד כהן שלא יודע את הברכה של מרחיב אשר תשען קדושתו של אהרון צבן ואיך תמר ישראל ואהבה, ירצה שישראל יוציא אותו ידי חובה בברכה הזאת לפני ברכת כהנים, אי אפשר. כי כיוון שהישראל לא מחויב בדבר, הוא לא יכול להוציא ידי חובה. יש כלל, כל שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא ידי חובה. אבל בדבר שאדם כן חייב, יש לנו הלכה בגמרא בראש השנה דווקא, שאפילו יצא מוציא, דהיינו. אחד כבר תקע בשופר, אז הוא יצא ידי חובה, עכשיו הוא רוצה להוציא מישהו אחר. אתה יכול להגיד, רגע, אז הוא אינו מחויב בדבר, כיוון שהוא כבר יצא, לא. כיוון שהוא בעצם מחויב, אף על פי שהוא כבר יצא ידי חובה, אז הוא יכול להוציא ידי חובה. אז זה הכלל, מי שאינו מחויב בדבר בכלל, לא יכול להוציא ידי חובה. מי שמחויב אלא שהוא כבר יצא ידי חובה, הוא יכול להוציא ידי חובה. אומר הירושלמי במגילה בדווקא, מה הדין? פה קוראים בי"ד, אולי נגיד קודם, פה קוראים בי"ד, עכשיו אחד קיים פה בי"ד, נשאר פה, האמת, אולי נקדים עוד הקדמה כדי שלא ניתן בהלכות. יש בגמרא בדף י"ט עמוד א', מבואר שמה, שלעניין פורים פרוז בין יומו נקרא פרוז, ומוקף בין יומו נקרא מוקף, דהיינו. לגבי יום טוב שני של גלויות, אם אחד גר באמריקה, והוא בא לאירופה, באירופה, בא לפה רק של כמה שבועות, אז בפסח הוא יצטרך לעשות יום טוב שני, גם ביום טוב הראשון למחרת וגם ביום טוב האחרון למחרת. אף על פי שעכשיו הוא בארץ ישראל, ובארץ ישראל לא עושים יום טוב שני, בכל מקום נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם, הוא נוהג יום טוב שני שגלויות. דעת החכם צבי לא כך, דעת החכם צבי שלא, שאין, זה לא עניין של חומרי מקום. אם יש איזו שאלה בהלכות חלב לדוגמה, יש מקום שמחמירים, מקום שמקילים, אז אדם שהלך ממקום למקום והוא לא עקר את דירתו, אז נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם. אבל ביום טוב שני של גלויות, אומר החכם צבי, הרי הסיבה שיש הבדל בין ארץ ישראל ובין חוץ לארץ, ולא שחוץ לארץ החליטו להיות יותר צדיקים, יותר מחמירים מבארץ ישראל, אלא שהיו מקדשים על פי הראייה, ובארץ ישראל השלוחים היו מגיעים לפני פסח, ולחוץ לארץ לא היו מגיעים, אז בחוץ לארץ לא ידעו מתי אחד, ובארץ ידעו. אז אומר, אז אם אחד בא מחוץ לארץ לארץ, אז אין לו ספק, אז למה שהוא יעשה יום טוב שני? אז כך דעת החכם צבי, שבארץ ישראל, מי שבא מחוץ לארץ לארץ, אפילו לשבוע אחד, לשבועיים, לא מקיים יום טוב שני של גלויות. אבל דעת רוב הפוסקים לא כך. היו גדולי הוריו, רב שמואל סלנט הצד בירושלים, היה מצרף לחומרה הרבה את דעת החכם צבי. אבל למעשה, עיקר הלכה זה לא כמו. יש חוששים לדעתו, שמי שבאמת מחוץ לארץ, אתה בארץ, לחומרה יניח תפילין. ביום טוב שני של יום ראשון זה לא נוגע כתב החול המועד, אבל ביום טוב זה האחרון, אז יש מחמירים שיניח תפילין לחוש לדעת החכם צבי. בלי ברכה כמובן. אבל כל פנים, עיקר ההלכה נוקטים, ההלכה לא כמו החכם צבי, אלא שצריך יום טוב שני. אבל עניין פרוז ומוקף זה לא כך. הגמרא בדף י"ט עמוד א' המשנה והגמרא יש אלפותא שפרוז בין יומו נקרא פרוז ומוקף בין יומו נקרא מוקף. דהיינו, ניקח דוגמה קיצונית. אחד בי"ג בצהריים, השנה י"ג זה שבת, אני מדבר שהרה רגילה שי"ג זה לא בשבת, אחד בי"ג בצהריים יצא מכאן והגיע בי"ג בצהריים אחרי צהריים לירושלים, והוא יוצא משם במוצאי תתווה וחוזר לכאן, אז הוא נוהג רק תתווה, י"ד הוא לא נוהג, תתווה הוא נוהג. למה? מוקף בינימו נקרא מוקף, אגב שהוא פחות משבוע, ימים אחדים, אין לו דין של פרוז, רק דין של מוקף. עולים תחגיסה, אחד שנסע מירושלים בי"ג אחרי צהריים בא לפה, ונשאר פה עד מוצאי תתווה, הוא נוהג רק בי"ד ולא בתתווה. זה הלכות מוסכמות. כמובן שיש מקרים יותר מורכבים, אם הוא יוצא באמצע, יוצא פה י"ד, שם תתווה, באמצע היום, באמצע הלילה, כל מיני מקרים. אז מי שרוצה לראות, יש במשנה ברב זמן תפרש פייחת, אריכות גם בחזון איש באור החיים, בעוד פוסקים. זה אחת הסוגיות שיש בהם הכי הרבה שיטות והכי הרבה חילוקים. עד כדי כך שהמשנה ברורה בביאור הלכה כמדומן, בסימן תפרש פייחת, כשהוא מגיע להלכה הזאת, הוא כותב שהוא מבקש לקורא שלא יסמוך עליו לעניין ההלכה למעשה. כמדומן זה המקום אולי היחיד היחידי בכל המשנה ברורה, הוא מהיחידים על כל פנים, שהמשנה ברורה אומר, הוא כתב ספר הלכה שסמכו עליו למעשה, הוא כותב שפה הוא מבקש לא לסמוך עליו למעשה, הוא מפחד שמה מרוב השיטות והחילוקים, אולי הוא לא דייק, הוא לא סרה, הוא לא הביא את כל השיטות, כך אומר, מי שרוצה יעיין בזה, זה נושא ארוך, אין לנו עכשיו את הזמן להיכנס לזה. אבל כל פנים, עד כמה שהוא כל הזמן של הפורים, או פה או שם, הולכים לפי איפה הוא נמצא, לא לפי המקום העיקרי שהוא כל זה ימות השנה גר. פרוז בן יומו נקרא פרוז, מוקף בן יומו נקרא מוקף. עכשיו, פרטים אחדים בלי נדר, בכל מקום נביא מזה. כתוב בירושלמי, במסכת מגילה שם בדף כף, דין כזה. אם אחד היה גר פה בבית כל, בי"ה, קיים בליל י"ד, היינו באים שהוא יוציא לחוב הכל. אז אמרנו, אחד היה פה, קיים בליל י"ד, וגם ביום י"ד, נשאר פה ליל ט"ו, יום ט"ו ב-10 בבוקר, יצא מפה לירושלים, לימים אחדים, לא עבר דירה. לכל הדעות, לכל השיטות, הוא לא מתחייב בירושלים. כיוון שהוא פה היה כל י"ד וקיים, גם ליל ט"ו, גם יום ט"ו בבוקר היה פה, רק יום ט"ו אחרי שכבר העיר המזרח, אז הוא יצא מפה לירושלים, והוא עתיד גם לחזור. לכל השיטות, לכל הדעות, הוא פטור בירושלים לגמרי. עכשיו הוא מגיע שם לבית הכנסת בירושלים, אין להם בעל קורא, והוא יודע לקרוא, הוא רוצה להוציא אותם די חובה. אומר הירושלמי, הוא לא יכול, למה? כל שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובה. אבל יש בזה שחידוש גדול, למה? כי הרי בעצם הוא כן מחויב בחיוב של פורים, אלא שבפרטי החיוב יש הבדל בינו, הוא פרוס, אז מקיים בי"ד, המוקפים מקיים בי"ד. אז אם מלא דברי הירושלמי, היינו יכולים להסתפק בדבר, לחשוב, אולי כן יכול להוציא ידי חובה, כי הוא כן חייב בעיקר המצווה, רק בפרטים יש הבדל בינו לבינו. הירושלמי מחדש לנו, לא ככה, זה חידוש גדול. ואחרונים דנו מזה לכמה מקרים אחרים. לדוגמה, יש בספירת העומר מחלוקת ידועה, יש מצווה 49 יום לספור, מה הדין אם אחד, חס וחלילה שכח לספור יום אחד. האם שאר הימים חייב לספור או לא? יש ראשונים שסוברים שהוא חייב לספור, כל יום זה מצווה בפני עצמה. כמו שבתפילין, אחד יש לו תפילין של יד, אין תפילין של ראש, מפרש במשנה, בגמרא תפילין של יד, נכון, שתפילין של יד לא מעכב תפילין של ראש, תפילין של ראש לא מעכב תפילין של יד. אבל יש ראשונים שסוברים, לא, זה כן מעכב, כל יום זה קשור לימים האחרים, כמו בתפילין עצמם, אם אחד יש לו רק חלק מהפרשיות, זאת אומרת, בכל תפילין, בתפילין שלוש, יש ארבע פרשיות, קדש מעכבי החשמה והמשמה, אותו התפילין של יד, אם יש לו תפילין רק שתי פרשיות במקום ארבע, זה מעכב. ארבע פרשיות ותפילין, מעכבים זה אותו, אפילו עוד אחת, חלק מאות אחת, מעכב את הכל. אז נחלקו הראשונים לגבי 49 יום של ספירת העומר, למה לדמות את זה? האם לתפילין של יד ותפילין של ראש שלא מעכבים זה את זה? או לארבע פרשיות של תפילין שמעכבים זה את זה? להלכה פוסק השולחן ערוך, שאם אדם דילג יום אחד, אז שאר הימים יספור בלי ברכה, דהיינו, מספק יספור לחוש לשיטות שכל יום מצווה בפני עצמה, אבל לא יברך לחוש לשיטות שהימים מעכבים זה את זה. אנחנו דבר בשולחן ערוך בסימן תפפיתת. עכשיו, לפעמים יקורא מזה אי נעימות, דהיינו, יש אחד שהוא חזן קבוע, מה הוא חיוב, או שהוא סתם חזן קבוע, ועכשיו הוא שכח באיזה יום אחד, עכשיו כל יום הוא צריך להגיד למישהו אחר לברך, זה לא נעים לכולם ידעו שהוא שכח. או אם זה הרב של הקהילה, לפעמים זה לא נעים, לפעמים יש בעלי בתים שהמארצות, לפעמים זה יכול להיות ביניהם גם חילול השם, שהרב, מה הרב שכח, הרב זה, על כל פנים, אז יש מהאחרונים שכתבו את צה, מה הוא יעשה? הוא יגיד לאחד המתפללים שלא שכח, אתה כל יום בספירת עומר, אל תברך, וכשהוא יברך, הוא יוציא אותו ידי חובה, אז הברכה לא לבטלה, זה לצורך אותו אדם. אז יש פוסקים שכתבו שבאמת אפשר כך לעשות, אבל יש פוסקים שכתבו שלא. למה? זה נקרא כל שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא ידי חובה, הוא הרי לא חייב. יש סוגרים שנקרא חייב, הוא הרי חייב בספירת עומר, כמו כולם, אלא שיש פה בעיה שהוא שכח יום אחד, אז לכן הוא פטור. זה לא נקרא שהוא פטור, הוא חייב, רק יש לו בעיה פרטית שהוא פטור, זה כמו אחד שיצא ידי חובה, שכבר לא חייב עכשיו, אבל הוא בעיקר חיוקה. אז יש שהביאו לזה מהירושלמי, שרואים פה בירושלמי שהגדר של אינו מחויב לא צריך אינו מחויב לגמרי, אפילו שיש לו פרטים אחרים בחיוב, זה כבר כאן אינו מחויב. כמובן שיש מקום לחלק בין העניינים, אבל השורש של הבעיה זה מכוח דברי הירושלמי האלו. לדוגמה יש לזה, היה יהודי צדיק שהיה טורח כל ערב שבת ללכת, נוסע לבית חולים שהדסה אל קרן, ונשאר שם עד ליל שבת, ונוסע בליל שבת קידוש לחולים, אחרי זה חוזר רגלי, כי אסור לנסוע בשבת, היה חוזר רגלי הביתה.
ועם הזמן היה קשה לו כבר ההסגין, היה קשה לו התורח ללכת כל פעם רגלי מבית חולים עד העיר, היה קשה לו הדבר. אז הוא שאל את הגרשה הזו לבח שיש לו עצה, יש הרי אפשר לעשות קידוש בפלגה ולחבה עליו, בדיעבד על כל פנים, והוא, אז הוא ייסע לשם באותו, ויעשה להם, הוא לא יקבל שבת, הם יקבלו שבת, והוא יקדש להם, והוא יספיק לחזור עם האותו לפני שנכנס שבת. אז מה השאלה? האם הוא נעשה, ובינו, הגרשה הזו למחשב, בקרגר, באורחיים, כנומן, סמן, רשי, נעלף, אם לא, אז באזור שמה, מסופק בדבר, שיכול להיות שזה נקרא, כל שאינו מחויב בדבר, אני מוציא את הרבים בידי חומתן, כי אמנם הוא חייב במצוות קידוש, נכון, שיום השבת רצון, מצוות סדור, היית בסר, דדיבות, וכאן עמדו, וכבר ברכות דווקא, אבל במצוות קידוש, הוא חייב בזה, אבל, כרגע הוא לא חייב, כי הוא עוד לא קיבל עליו שבת, ורק השומע קיבל שבת. אז גם על זה מביאים מדברי הירושלמי. אגב ששוב, יש מקום לחלק בין העניינים, אבל כי הוא הרי יכול לקבל עליו שבת, אז הוא יותר שייך בזה, אבל כל פעמים השורש של הדבר, שאינו מחויב בדבר אינו מוציא, זה לא רק אחד שמופקע לחלוטין מהמצווה, אלא גם אם זה פרטים מהמצווה שונים אצלו, ולכן הוא פתור עכשיו, גם בזה רואים הירושלמי שיש לדוד מהעניין, שכל שאינו חייב בדבר אינו מוציא את הרבים בידי חובתן. ממשיך הירושלמי. כל זה אמרנו, אם אחד פרוז מפה הגיע לירושלים בתתבר, באופן שהוא פטור מתתבר, ורוצה לקרוא להם. מה הדין ציור הפוך? אחד ירושלמי שגר בירושלים, והגיע לפה ביום י' ד' ב-10 בבוקר. יצא ב-10 בבוקר בירושלים, הגיע לפה ב-11 בבוקר, והוא רואה בניין שאין להם פעם קורא, הוא רוצה לקרוא להם, אבל הוא לא פרוז, הוא גם עוד כולל לחזור לירושלים עוד באותו יום, באופן שהוא ודאי פטור לכל השיטות והדעות. אומר ירושלמי, פה יש להסתפק, אם הוא יכול להוציא אותם מדי חובה, למה? אומר הירושלמי, הרי הבנו קודם שבן י"ד שבית פה קרה בתתווה, לא יצא מדי חובה. אבל בן תתווה שעבר וקרה בי"ד בירושלים, בדיעבד יצא ידי חובה. אז אומר הירושלמי, לכן יש מקום להסתפק, האם אולי הוא גם יכול להוציא ידי חובה. זה אולי כבר לא נקרא כל שלא מחויב בדבר. אפשר לומר שנקרא נוכל בלבד למרות שבאמת זה לא רק הוא, לא ראוי לו לקרוא ביהודה, הוא צריך לקרוא בתתבר. אבל תלמד, כיוון שבדיעבד אם הוא יקרא ביהודה, הוא יוצא עיני חומה, אז זה כבר נקרא מחויב בדבר. אז הירושלמי משאיר את הדבר הזה בספק, האם ירושלמי יכול להוציא פה אדם פרוז ביהודה, האם זה נקרא אינו מחויב בדבר, או שזה נקרא מחויב בדבר. עכשיו נעבור בלי נדר לפרטים אחדים. בדין של פרוז בין יומו ומוקף בין יומו. כתוב בירושלמי, אני משתדל בלי נדר לקחת את הדברים בגבולות היותר מוסכמים, כי בפרטים, בפרטי פרטים יש הרבה מחלוקות. כתוב בירושלמי דין כזה. אם אדם גר פה, קיים בליל י"ד, אולי לפני כן, שאלה מעניינת שאני באמת לא יודע תשובה עליה. אמרנו שכתוב בירושלמי שפרוז שקרה בתתבר לא יצא. אבל ירושלמי שקרה ביהודה לד יצא. מה הדין ירושלמי שבליל יהודה לד לא קרה? ביום יהודה לד קרה מתוך כוונה לצאת ידי חובה. עכשיו מה יעשה? יש לו רק קריאה של היום ואין לו קריאה של הלילה. מה יעשה? יקרא בליל תתבד, אז מה יגיד? יהיה לו קריאה קודם של יום ואחר כך של לילה, לא מסתבר. אז יכול להיות שבאמת אם הוא לא עשה בלילה אז הוא כבר לא יכול. רק מי שקרא גם בליל יהודה לד וגם ביום יהודה לד, הוא יוצא ידי חובה בדיעבד. אבל אם הוא קורא רק בליל י"ד, רק ביום י"ד הלילה, אולי לא, אבל לא מצאתי מי שאומר את זה, אני באמת לא יודע מה הדין. אחד שבליל י"ד לא קרה, ירושלמי שבליל י"ד לא קרה, ביום י"ד קרה מתוך כוונה לצאת ידי חובה. אז אם זה מועיל או לא מועיל, אינני יודע. ואם נגיד שזה לא מועיל, אז פה יכול להיות שהוא גם כבר לא יוכל לצאת ידי חובה, אינני יודע, יש לדון בדבר הזה. בעיקר הדבר, במגילה כתוב, מאיפה אנחנו יודעים שיש מצווה לקרוא את המגילה, כתוב בימים אלו נזכרים ונעשים, נזכרים זה קריאת המגילה. מאיפה יודעים שקוראים גם בלילה, אומרת הגמרא במגילה, בגמרא דף עמוד א', אמר מישהו אמר לי, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור לשמותה ביום שנאמר, פסוק בתהילים פרק ב', אלוקי יקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. אז קוראים את המגילה גם בלילה, גם ביום. לדעת השולחן ערוך, מברכים שהחיינו רק בקריאה של הלילה, בקריאה של היום לא חוזרים לכם שהחיינו, כי הוא כבר בערך בלילה, זה לא חדש, לא לקח מרים הספרדים. אבל לדעת הרמה זה שיטת רבנותם בתוספות על המקום, שמברכים שהחיינו גם בלילה וגם ביום. למה? כבר זה לא חדש, קראת את זה בלילה, כמו שבארבעת המינים. ביום ראשון מברכים שהחיינו, שער הם לא מברכים שהחיינו, כי כבר קיימת ביום הראשון, ולא בגלל זה דאורייתא, כי לדוגמה בשנה שיום טוב ראשון חל בשבת, אז ביום, אז אז יש תקנה, אז יש התקנה שלא נוטלים, שם היו נכתב מאוד ברשות הרבים, אז יום ראשון שנוטלים, זה באלף לכל המועד, זה דרבנן, ומברכים שחיינו, ולמחרת כבר לא מברכים שחיינו, כי זה כבר לא חדש, אותו דבר מצוות סוכה, בפעם ראשונה מברכים שחיינו, שפעמים לא מברכים שחיינו. אז למה סובר הרבנותם בכך הרמה שהמברכים שחיינו גם בלילה וגם ביום? אז אומר רבנותם, כי כאן המצווה זה ביום. במגילה מה כתוב? והימים האלה נזכרים ונעשים. ונזכרים זה הקריאה. אז מה כתוב? הימים האלה נזכרים ונעשים. ואילו הקריאה של הלילה למדו רק מזה שכתוב אלוקי קרא יום המולד תענה ולילה לא דומה. אז לא כתוב במגילת אסתר, זה כתוב במזמור בתהילים פרק כ"ב שדרשו אותו חז"ל במגילת אסתר. אז כך אומר רבנותם. אבל צריך להבין עדיין מה פירוש עיקר, חייבים או לא חייבים. היה תקנה, אנשי הכנסת בה תיקנו לנקוד מגילה. מה הם תיקנו, רק ביום או גם בלילה? הם תיקנו, אז מה זה? שתי דרגות בחיוב. אז זה חידוש גדול ברבנותם, שיש מושג של שתי דרגות בחיוב. יש אומרים, כמדומני הנודע ביהודה, אם אני לא טועה, חידוש גדול, אולי גם הטורי, אני לא זוכר, אני חושב הנודע ביהודה אומר את זה, שהקבלה היא כזאת, שהקריאה של, יש הרי דרגות, יש חיוב, יש הלכות שהם חיוב דורייתא, יש הלכות שהם חיוב דרבנן, יש דבר ממוצע ביניהם שנקרא מדברי קבלה, זאת אומרת שזה מהנביאים או מהכתובים, זה לא, מדור, לא כתוב בחמישה חומשי תורה, גם לא, יש, גם לא הלכה למשה מסיני, אבל זה מהנביאים והכתובים, זה דרגה יותר חמורה מאשר דרבנן רגיל. אז הוא אומר ככה, הקריאה של היום זה מדברי קבלה, זה חיוב מתקנת אנשי כנסת גדולה שהיו נביאים וכתבו את זה במגילה תחיל הזה. הקריאה של הלילה זה תקנת חכמים. הפסוק שהביאו זה רק אסמכתא, זה לא ממש הולך על זה, כי זה לא הפירוש הפשוט של הפסוק. אז כך אומר רבי יהודה, לדעת רבנותם והרמ"א, גם לדבריו יכול להיות שהשולחן ערוך שסובר שמברכים שחיינו רק בלילה ולא ביום, חולק על זה. אז גם לפי הנודע ביהודה הזה, יכול להיות שאם אחד קרא מוקף שקרא בי"ד, שאומרים שיצא ידי חובה, אפילו אם הוא לא קרא בלילה ורק קרא ביום, כיוון שאת החיוב מדברי קבלה הוא קיים, אז מספיק בזה, אי אפשר כבר לתת רבנן לקיים. אבל אם נגיד שתיהם זה מדברי קבלה, אז לכאורה לא שייך לדלג את החיוב של הלילה. עכשיו נעבור למה שרצינו להגיד מהירושלמי, בפרטי הדין של מוקף בן יומו ופרוז בן יומו. אחד שגר פה בבית גן, קיים בליל י"ד, קיים ביום י"ד, מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לבנים, סעודת פורים, ב-12 בצהריים הוא החליט שהוא עובר דירה, קבוע, מצא לו זמן לעבור דירה, הביא משאית, נוסע לירושלים, עובר דירה, בי"ד בצהריים. אומר הירושלמי, הוא חייב פעם שנייה פורים. יש בזה חידוש גדול מאוד. אומנם פרוז ביום יום נקרא פרוז, מוקף ביום יום נקרא מוקף, אבל מי אומר שיש בכלל כזה מושג מתחיית פורים פעמיים? היה מקום בסברה לומר, התורה הטילה על כל אחד פעם אחת פורים. איזה? יש פונרדים, פרוז, מוקף. מי אומר שיש בכלל כזה מושג של להתחייב פעמיים? אבל כך מבואר בירושלמי במגילה פרק ב' דף כ' עמוד א'. יש ראשונים שלומדים את זה בתמיהה, חזור איש במי שיש ראשונים, אבל דעת רוב הראשונים, הרמב"ן, הרשב"א, המאירי, הר"ן, הריטב"א, כולם לומדים שהירושלמי, כמדומן שהירושלמי זה בניחותא, הם פוסקים כך להלכה, שאם אחד עבר דירה, אז הוא חייב גם כאן וגם כאן. כעת, אנחנו נתנו דוגמה הכי ברורה, שהוא קיים פה את כל הפורים, בי"ד בצהריים עבר דירה. מה הדין באמצע הלילה הוא עבר, מה הדין בבוקר הוא עבר, כל הדברים האלו יש כל דיונים בפוסקים. אבל אני נתתי דוגמה ברורה. כך פוסקים עיקר הדין להלכה. הראשונים למדו מזה לעוד מקרה. מה הדין ירושלים? אחד גר בירושלים קבוע, ובא לבקר פה, בי"ג בצהריים הגיע לפה, קיים פה פורים, לי"ד, יום י"ד. עד ביום י"ד ב-12 בצהריים, חזר הביתה לירושלים. הם אומרים, הוא חייב פעם שנייה. והם סוברים שזה קל וחומר. למה זה קל וחומר? ומה מי שהיה גר פה בי"ד וקיים את י"ד למהדרין? אבל אתה אומר שהוא מתחייב פעם שנייה, אחד שקיים את זה רק בדין פרוז בן יומו, על אחת כמה וכמה שהוא מתחייב פעם שנייה כשהוא חוזר לבית שלו, שתמיד הוא היה גר שם. אז זה הדין של... אז נחזור שוב, בירושלים מה כתוב? פרוז שבי"ד בצהריים עבר דירה לכרך, חייב פעם שנייה. הראשונים למדו מזה שהוא הדין מוקף שהיה בי"ד בעיר הפרוזה וקיים מדין פרוז בן יומו וחזר בי"ד בצהריים למקומו גם כן חייב פעם שנייה. שואל הפרי מגדים בסימן תרפ"ח במשבצות זהב, הרי הפרי מגדים לאור החיים מחולק. יש חלק משבצות זהב זה על סדר התז, חלק אשל אברהם, הסדר מגן אברהם, תורה ביורדיה הוא מחולק ספטי דעת על סדר השח, משבצות זהב על סדר התז. שואל הפרי מגדים, בסימן תפרש פייחד, במשבצות זה ארסיב קטן ו, קרוב לסופו. זה פרי מקדים לא כל כך מפורסם. זה יסודי מאוד בדבר הזה, אני שמעתי אותו מהגרשה הזו, פעם אבי לקח אותי אליו לפני פורים, דיברנו כמה פירורים והנחות מלפני פורים, אז הוא הראה לנו את הפרי מקדים הזה. שואל הפרי מקדים, כך, זה שורות קצרות, שורה וחצי אולי בפרי מקדים, בקיצור נמרץ, אבל זה יסודות גדולים בדברים האלו. שואל הפרי מקדים, איך אומר הירושלמי שפרוז שגר כאן וקיים את הפורים, ועבר דירה ביהודת בצהריים לירושלים, חייב פעם שנייה, הרי אפילו ירושלמי שקרה ביהודת לדעת הירושלמי, לדעת הירושלמי שקר בירושלים, לדעת התלמוד ירושלמי, בדיעבד יצא ביהודת. והפרי מקדים פוסק להלכת הירושלמי, אז זה גם הקרא, המשנה מורה בסימן תפרש בהחלט מביא מחלוקת, הבאנו קודם מהירושלמי, מהתלמוד ירושלמי, שמי שירושלמי שקרה ביהודת לצאת ידי חובה, בדיעבד יצא ידי חובה. הביאור הקרא והפרי מקדים פוסקים לדינה כמו הירושלמי. הפרי חדש אומר שהבבלי חולק על הירושלמי ושאין הלכה כירושלמי. ומי שגר בירושלים נקרא ביהודת אפילו בדיעבד לא יצא. אבל הפרי מקדים פוסק את הירושלמי. אז אומר הפרי מקדים, איך אומר הירושלמי, ופה גם לפי הבחירה שלה, כי זה אנחנו אומרים לדעת התלמוד ירושלמי, איך אומר התלמוד ירושלמי, שמי שעבר דירה ביהודת בצהריים מפה מבית כלא ירושלים, חייב פעם שנייה, והרי אפילו אם הוא היה גר בירושלים, בדיעבד הוא יצא ביהודת, כך שואל הפרי מקדים. אותו דבר הוא שואל על הראשונים, הראשונים אומרים לי כוח הירושלמי שירושלמי שביגר פה הגיע ביודקים בצהריים ואז ביודק בצהריים מקיים את הפורים, חוזר לירושלים תחיל פעם שנייה, אבל אפילו בירושלים הוא היה מקיים ביודק והוא היה יוצא ידי חומה. כך שואל הפרי מקדים, מתרץ הפרי מקדים, תרוץ עמוק, הוא אומר כך, ירושלמי שיושב בירושלים וקורא ביודק, את איזה חיוב הוא מקיים ביודק? לא את החיוב של פרזים, הוא הרי לא פרוז. את החיוב של מוקף, הוא מזייף אותו ומקיים אותו בי"ד. על זה מחדש התלמוד ירושלמי שהוא בדיעבד יוצא ידי חובה. שאותו ירושלמי שמזייף את ההלכה ובמקום לקרוא בדת ו"ו קורא בי"ד, בדיעבד זה נתפס והוא יצא ידי חובה. למה? כי רוב העולם הזמן של הציון ד'. אבל כשירושלמי הגיע פה לבית קהל והיה פה בי"ד וקיים בי"ד, את איזה חיוב הוא מקיים בי"ד? מדין פרוס, זה ההלכה של הרכן היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, שהגמרא דורשת מה זה כפל הלשון, היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, שפרוס בניומו נקרא פרוס, אז כשהוא הגיע לפה פרקים למצורם, ונשאר פה עדודה למצורם, הוא חייב מדינה לקיים דין פרוס, אז הוא פה קיים את הדין פרוס שלו, כשהוא אחרי זה נסע לירושלים בחזרה, אז הוא חייב להיות מוקף. אותו דבר אחד, תושב פה שהחליט ביהודת בצהריים לעבור דירה, עכשיו אז פה הוא קיים, מדין פרוס, כשהוא הגיע לירושלים, הוא עבר דירה, הוא חייב מדין מוקף, את החיוב הזה הוא עוד לא קיים. זה התירוץ של הפרי מקדים. אומר הפרי מקדים, זה הכלל. אם הוא בירושלים, שהוא חייב רק מדין מוקף, ולא שום שייכות של חיוב של פרוס, והוא קרא ביהודה לב, הוא יצא עם חובה, כי את מה הוא בא לקיים בי"ד? את החיוב של מוקף עם זיוף, עם שינוי. אבל אם הוא היה כאן באופן שהוא חייב כאן, מדין פרוז, אז כשהוא היה כאן, הוא קיים את זה מדין פרוז, אז הוא לא יצא על ידי חובה, וכשהוא חוזר לירושלים, או עובר דירה לירושלים, הוא חייב פעם שנייה. עכשיו, נחבר את הדברים קלינר למה שדיברנו בתחילת הדברים. אתם זוכרים ממנו שלפי, נגיד יפו, זה עיר מסופקת. נוהגים י"ד ו"ט ו"ו מספק, אבל ביפו לא הרבה מזדמנים, אבל אם מדברים על כל גוש הערים, בני ברק, תל אביב, גבעתיים, רמת גן, הרבה מאוד ירושלמים נמצאים שם בי"ד ואחרי זה חוזרים ב"ט ו"ו לירושלים. עכשיו, אז כשהם חוזרים ב"ט ו"ו לירושלים, במידה והם חזרו בזמן המתאים מבחינת ההלכה, אז מה פוסקים להם? שהם חייבים לחזור שוב פעם, כי זה הירושלמי, זה התלמוד ירושלמי שהבאנו קודם עם הרימה של הראשונים למדו מזה. הירושלמי אומר שבני ברק שעבר דירה לט"ו, חייב בט"ו, אז הראשונים למדו מזה ירושלמי שנסע לבני ברק וחזר בזמן המתאים לט"ו, חייב לקרוא פעם שנייה, יש פוסקים שפוסקים שיקרא בברכה אפילו. אבל לפי מה שאנחנו הבאנו קודם שלדעת החזון איש, בני ברק, היא נקראת ספק עם י"ד לא ט"ו, וקוראים בה גם י"ד וגם בט"ו. אז עכשיו יוצא שכשהירושלמי הזה, הפי"ד היה בבני ברק וקיים בי"ד, זה לא כמו שהוא היה בבית כל וקיים בי"ד. כי אם הוא היה בי"ד בבית כל וקיים בי"ד, אז איזה חיוב הוא קיים בי"ד? פרוס. עכשיו כשהוא חוזר לירושלים, יש לו חיוב חדש של מוקף, כמו שאומר הפרי מגדים. אבל אם בי"ד הוא נסע לבני ברק, בבני ברק שהוא קרא בי"ד, זה ספק הרי בני ברק נקראת פרוס ומוקף, כי היא סמוכה ליפו. אז יכול להיות שכשהוא קיים בי"ד, מאיזה דין זה? זה מדין מוקף שקרה בי"ד. אז עכשיו כשהוא חוזר לירושלים לפי הפרי מגדים, אם באמת בני ברק נקראת מוקפת, הוא לא יתחייב פעם שנייה. אז לכן, מכוח דברי החזון איש, שהסובר שבני ברק היא מערים הספקות, בצירוף לדברי הפרי מגדים, אז יש שמי שהיה בבני ברק בי"ד וחזר בט"ו, לא יברך, יקרא שוב פעם. נכון שזה לא דבר פשוט כל החשבון הזה, לא דבר מוסכם כל החשבון הזה, אבל לא יקרא בברכה. למה? בגלל שיש צד שכשהוא היה בבני ברק וקרא בי"ד על הצד שבני ברק נקראת מוקפת, אז זה בין ט"ו שקרא בי"ד, שבין ט"ו שקרא בי"ד כתוב בירושלמי שיצא ידי חובה, אז הוא לא מתחייב פעם שנייה. כן. לכאורה אתה צודק, אבל אולי באמת קיצרתי מלהסביר. הבאנו קודם, אז נסביר בלי נראה קצת יותר. הבאנו קודם, ערים המסופקות לדעת הגאונים קוראים רק בי"ד. לדעת הרמב"ם והשולחן ערוך קוראים בי"ד לט"ו, י"ד בברכה וט"ו בלי ברכה. השאלה איך מותר להם לברך בי"ד, לספק ברכות להקל. הרי הם לא יודעים אם י"ד זה הזמן הנכון או ט"ו. אז איך הם קוראים, הם מברכים בי"ד? אומר על זה הגר"א בביאור הגר"א, שזה בנוי על הירושלמי שבין ט"ו שקרא בי"ד יצא. אז בעיקר הדין הם יוצאים בי"ד גם על הצד של ט"ו. רק לרבך דמעיטא הם קוראים גם בט"ו. אז מה יוצא לפי זה? שבאמת, כן, גם אם עד כמה שמחשיבים את זה ספק, בי"ד הוא מכוון לצאת ידי חובה לכל הצדדים. אפשר באמת, יש הרבה מה לפלפל בזה, רק הזמן קצר, כמה שעה? מישהו שעה? באיזה שעה התחלנו בערך? הדברים על כל פרט ופרט, יש להעריך הרבה מאוד. מי שרוצה, יש ספר, דברי יעקב, על מה זה כתוב, על בחוץ ביצת דם המח, זה ראשי תוות מגילה מאוד קטן חגיגה, שם במסכת מגילה, אז יש את רוב הדברים שדיברנו עכשיו עם כמה הוספות על זה, כי יש באמת על כל פרט ופרט עוד הרבה מה להוסיף. זה אחד מההלכות הכי סבוכות, העניין של פרוס בן יומו, מוקף בן יומו, כל אדם עבר מפה, עבר שם. הבאנו קודם שאפילו הביאור הלכה כתב, כתב שלא לסמוך עליו על מה שהוא כתב בזה. יש בחזון איש גם כן הרבה סימן ארוך, ובסוף דינים העולים הרבה פרטים בזה. גם בספר הר צבי שבסוף הטור באור החיים, גם כן יש בסימן תפרש ביחד האריכות הזה, בספר מלכת שלמה שלום זן ואומר זצ"ל, יש שם אריכות משא ומתן, השגות על כמה מהדברים של ההר צבי שמה.